שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 45, מאמר חוכמת ישראל בערך חוכמת החיצונים. אנחנו נתחיל בעמוד 45, כל הדף. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם קו.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 45, חוכמת ישראל בערך חוכמת החיצונים. אנחנו בכותרת נושאי חוכמת האמת ונושאי חוכמה חיצונית. נתחיל. והנה לפי חשיבות חוכמת האמת, מובן לכל שתנאי הנוהג בכל חוכמה נוהג גם אצלה. דהיינו, להבל כל חיי הבשרים ועוד נוסף עליהם שצריך להבל גם את אבן השואבת הכללי, דהיינו מציאת חן בעיני הבריות. חכם חיצוני מהבל חיי בשר כדי שינצל מלבלות זמנו היקר על השגתו, שזה מקרה כל הכסילים יחד, שמחמת חביבותם בחיי בשר מבלים זמנם עליו. ומהם ניצל החכם כמו עוד המוצל מאש, מחמת בחירתו להבל חיי בשר. ותמורת זה ישיג חוכמה באותו זמן. ובזה תקיש לחכמי האמת, שכל עוד שאינו מהבל את אבן השואבת הכללי, זאת אומרת למצוא חן בעיני הבריות, אינו מוכן כלל להשיג חוכמה זו, כי יבלה זמנו למצוא חן בעיני הבריות ויושווה לכסילים, המבלים זמנם לחיי בשר. שאין לו לב פנוי להשגת חוכמה נקייה, ולא יוכשר לזכות למצוא חן בעיני הבורא התברך, וזה פשוט. ובזה תבין הטעם שחוכמתנו לא מצאה חן בעיני הבריות לעולם, ואפילו לחוכמה פחותה אינם שוקלים אותה. כי מחמת שינוי הנושאים באה להם טעותם, כי נושאי חוכמה חיצונית, כיוון שכל מטרתם למצוא חן בעיני הבריות, על כן יגעים להמציא לבוש חיצוני לחוכמתם, שיהיה מקובל אפילו על לב הכסילים, מפני שהם העיקר בני היישוב, והם המפרסמים כל מפורסם.
זאת אומרת, העניין הוא ש כל העסקים שאדם עושה בעולם הזה הם כדי למצוא חן בעיני הבריות. כן? שיש לנו, חלק מזה מגיע לנו אפילו ממין החי. אנחנו רואים איך שבלהקות של האריות, ובכלל, יש שם גם כן היררכיה שלמה, ואיזה יש מאבקים כדי להיות גדול, חזק, ראשון, מכובד, בכל חברה לפי התכונות אחרות. אבל זה בעצם כל האגו שלנו, הרצון לקבל המופרז, הוא דוחף אותנו לזה. מה שאם כן, רק אחרי שאדם מתייאש מזה, ויכול לעלות למעלה מהחשבונות האלה כלפי הסביבה, או שנולד כבר מראש עם הגישה הזאת, שיש לו נטייה להיות קשור לכוח עליון, או שלאט לאט אחרי התהליך שעובר בעולם הזה, אז קונה את הגישה הנכונה, שכדאי לו להיות מוצחים בעיני הבורא. אבל רק אחרי שמתייאש, לא רוצה, דוחה להיות מוצחים בעיני הבריות, אז מוכן להתחיל את העבודה להיות מוצא חן בעיני הבורא. וזה בעצם הבדיקה האמיתית, הנכונה, היחידה שאפשר להגיד על האדם במה הוא נמצא, בחוכמה חיצונית או חוכמה האלוקית. כי חוכמה האלוקית, חוכמת הקבלה, זה כדי לגלות את הבורא, כדי לעשות לו נחת רוח. מה שאם כן, החוכמה החיצונה, כל דבר אחר חוץ מחוכמת הקבלה נקרא חוכמה חיצונית, אז היא מיועדת רק כדי בסופו של דבר למצוא חן בעיני הבריות. אחד משניים, כך רצון שלנו, רצון לקבל שלנו, האגו שלנו, מכוון אותנו, או לזה או לזה. אי אפשר להגיד לאדם שהוא מתעסק במשהו שלישי, או לכאן או לכאן. אם במשהו שלישי, אז הוא נמצא בכלל בדרגת בהמה בלבד, שדואג רק לצורך גופו שלו. אלא אדם בעולם הזה דואג מעל הגופו, והפעולות שלו כדי לא להתבייש ואפילו לא ליפול ולמצוא חן בעיני הבריות, או שכבר כלפי הבורא עושה את הפעולות האלו. לכן מה שהוא אומר, נושא חוכמת האמת ונושא חוכמות חיצוניות הם הבדל גדול מאוד. הבדל במטרה, למה רוצה להגיע, בין מי רוצה למצוא חן, לשם מי הוא עובד, זה מצד אחד, ומצד שני, זה קובע בכלל כל העיסוק שלו, כל החיים שלו, כל המגמה שלו, יחס לחברה, ביצוע, זאת אומרת, הבדל גדול מאוד. ולכן, זה לא חוכמות חיצוניות, הכוונה היא, שזה בכלל כל בני אדם שבעולם הזה, הם מתעסקים אך ורק כדי למצוא חן בעיני הבריות, שהאגו מחייב אותם כך, הגשמי, מי שנמצא בנטייה לרוחניות, אז הוא שואל מה טעם בחיי, משנה את הכיוון, ולאט לאט מגלה שהרצון שלו מכוון לכוח עליון, למצוא חן בעיני הבורא. שאלות? אין. מי שם? כן.
בורא לא רוצה למצוא חן בעיני הבריות.
אני לא יודע, לא שאלתי אותו.
אבל מה ההבדל בין אהבה, שאולי בזמן שאדם רוצה אהבה, זה גם רוצה למצוא חן בעיני מה הוא אוהב. מה ההבדל?
מה שאני לא מבין.
נו, בזמן שאני רוצה שמישהו אוהב אותי, כן? אני גם רוצה למצוא חן בעיניי.
כן או לא, אני לא יודע. מה בדיוק השאלה, משפט, עם סימן שאלה בסוף?
מה זה בעיה שרוצה למצוא חן בעיניי הבריות?
זה לא בעיה, שיהיה ככה. אם הרצון לקבל שלו בינתיים מכוון לזה, שיהיה מכוון לזה, בבקשה. אבל זה מטרה אחרת ממה שנמצא לאדם שרוצה להיות מוצחין בעיני הבורא. יש מטרות ההפוכות, שיטה ההפוכה, תהליך שאדם עובר הוא הפוך. כי המטרה קובעת כבר כל הפעולות שלו בחיים. או שאני עושה הכל כדי להיות בעיני הבריות גדול, מכובד, יפה, מיוחד, תלוי בעיני איזה בריאות, מה שהם מכבדים. יש כאלה שמכבדים יופי, אז אני הולך לעשות כל מיני ניתוחים, כן? קוסמטיים. מכבדים כוח, אז אני הולך לספורט, וכל הזמן נמצא בעולם ספורט. מכבדים שכל, אז אני הולך ללמוד ולהיות מדען גדול, וכו' וכו'. אז זה קובע. המטרה שלי, להיות מוצחים בעיני הבריאות, ואיזה בריאות בדיוק, זה הכל נקבע לפי רצון לקבל של אדם. אם עדיין נמצא בדרגת אנוש, אנושי, כן? אם הוא כבר נמצא בדרגת האדם, שרוצה להידמות לבורא, כן? אתם קוראים אדם ולא אומות העולם, אז הוא רוצה להגיע להיות מוצא חן בעיני הבורא. ואז זאת אומרת להתקרב אליו, לעשות לו נחת רוח, כמו שהבורא אליו, להיות אפילו להגיע לדביקות, שזה השתוות הצורה, אז הוא כבר מתחיל לחשוב איך הוא יכול להיות כמו הבורא. זאת אומרת, לקנות כוונות על מנת להשפיע על פני רצון לקבל שלו, בצורה הדרגתית, איך הוא עושה את זה, אז הוא מוכן להיכנס לקבוצה ולהתכופף וללמוד וכן הלאה. הכל כדי להגיע לעשות נחת רוח לבורא. זה כיוון אחר לגמרי בחיים. השני כיוונים האלה הם כיוונים הפוכים. ומה הוא אומר? שעד שאדם לא מתייאש, לא מתייאש מזה שהוא רצה לעשות כל מיני פעולות כדי להגיע שיכבדו אותו נגיד, כן? למצוא חן בעיני הבריות, עד שהוא לא מתייאש מזה, שלא כדאי, שלא זה, מכל מיני סיבות, סך הכל, כן? הוא לא יוכל להתחיל לעבוד כדי למצוא נחת רוח, כדי לעשות נחת רוח לבורא, כדי למצוא חן בעיני הבורא. כי הם שלבים אחד אחרי שני, דומם צומח, חי מדבר. כן? ואז שהוא עובר את השלבים האלו שמתייאש מכל העסקים האלו שלו, באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שבדרך הוא רואה שלא כדאי לחיות, שיהיה לו איזה תכלית בעולם הזה, אז אחרי זה הוא מגיע להחלטה שאך ורק כדי למצוא חן בעיני הבורא אני צריך להיות מכוון לזה בלבד. ואז יוצא שאני והוא, כך אני רואה את הדרך שלי, שיש לי קשר עם הבורא, ולאותו קשר אני כל הזמן עובד. וכל היתר הם יכולים לסייע לקשר הזה, כן? בדרך כלל במה שהם מפריעים לי, ואני דוחה אותם. ועל ידי זה קשר שלי עם הבורא מתחזק. אני מכוון לבורא, מפריע מכל הצדדים, כל דבר, ואני מנקה, אני מברר את זה ופוסל. עד שמגיע רק לקשר עם הבורא הנקי. ולכן העבודה שלי ברצון לקבל שלי שיש לי, למצוא חן בעיני הבורא, היא עבודה הפוכה מלמצוא חן בעיני הבריות. שאני בכלל לא שאני חס ושלום מזלזל בהם, אבל אני מתייחס אליהם כבר כמו לאמצעי כדי למצוא חן בעיני הבורא. אם הבורא רוצה שאני אוהב אותם, אז אני אוהב אותם. אז כתוב שמאהבת הבריות לאהבת השם. בסדר? אז אני הולך ומתקן את עצמי כדי לאהוב את הבריות. בשביל מה? כדי להגיע לאהבת השם. זה קובע. וזה נובע מהרצון שבתוך האדם. מההכנות שבו, שקיבל מתוך הפנימיות, מתוך הנשמה, מתוך הרשימות. לכן אין לנו מה להגיד, אחד רוצה בזה ואחד רוצה בזה, אין כפייה ברוחניות. כך אנחנו צריכים לחלק. ראיתי בני עלייה והם מועטים, בסדר, מועטים, אבל תן להם גם כן מה, לעשות מה שהם רוצים. לא. אז יש כאלה שעובדים כדי להיות גדולים, חכמים גדולים וכן הלאה, בסדר. זה לפי הרצון שלהם, לפי החברה, לפי מה שנותנים להם הערכים כאלו. ויש כאלו שהם לא רוצים כבר להתעסק עם החברה, לא רוצים להיות מצליחים בעיני הבריות. לא אכפת לו את זה, הוא רוצה להיות למעלה מזה. זה כבר גודל הנשמה שמתעוררת באדם. ולפי זה הוא הולך ודורש קשר עם הבורא. אין מה לעשות. וזה שהוא בזה נעשה שונה, אולי הפוך מיתר הבריות, שהם כולם רצים להיות לאושר, לכבוד, לשליטה, למושכלות. נו, אז מה לעשות? אצלם מטרות כאלה עדיין, הם נמצאים ברצון לקבל שלהם הגשמי, הארצי, ואצלו לא, קצת יותר גבוה. כל אחד עובד לפי, מתוך הרצון לקבל, צריך לממש רצון לקבל שלו. לכן, עד שלא יתייאש מכל העסקים שלו ארציים, לרוץ אחרי עושר, אחרי כבוד, אחרי שליטה, אחרי מדע, אם לא מיואש מזה, לא יכול להגיע לעבודת השם הנקייה, שעושה כדי למצוא חן בעיני הבורא. בסדר? צביקה רצון לשאול, לא? כן.
זה דבין אדם שחוכמתנו לא מצא חן בעיני הבורא את העולם, אפילו חוכמה פחותה אינה שוקעת אותה. קודם כל, מה ההבדל בשתי החוכמות באמת?
מטרה, קודם כל.
אוקיי.
לשמי אתה עובד. או, שוב, מוצא חן בעיני הבריות, זאת אומרת, לעשות מה שבריות מכבדות. אני אהיה מדען גדול. הוא מדען. אני נהנה מזה שכך אומרים עליי, כן? או משהו. או בעיני הבורא, בעיני הבורא לא מחשבים, לא מרגישים. לא, בכלל לא סופרים את זה. וככה זה מה שקורה. עכשיו, ומפני שאם אני הולך להיות מדען גדול, ואתה הולך עשיר גדול להיות, והוא שתלטן שם בממשלה, ועוד כל מיני, זה כל אחד מבין את זה שני. כל אחד במה שהוא, והאנושות מכבדת גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. כן, כי זה עסקים שמובנים לכולם. מה שאם כן מכוון לבורא, אתה בזה כאילו, אתה לא עושה כלום לאחרים. כן? אבל הם צריכים לפסול אותך. כי אתה הולך להתעסק במה שלא נהוג בחברה האנושית. ולכן לא יכול להיות שיסכימו איתך שתתעסק בזה, בסדר. שאני עוסק במדע, ואתה עוסק בלהשיג עושר, והוא להשיג שליטה, כל אחד לא מפריע לשני. לא מפריע לשני. מה שאם כן מקובל, מפריע לכולם. כן? מפריע לכולם. למה? הוא בעיסוק שלו אומר לכולם שהם לא הולכים לאותו כיוון. שהם מתעסקים במה שנמצא בעולם הזה, והוא מתעסק במה שנמצא בעולם העליון. ולכן תמיד יהיו נגד. תמיד. עד שיראו שכל העסקים שלהם בעולם הזה, הם כולם פסולים, כולם נמצאים ממש במשבר ובחוסר הצלחה. ואז יכול להיות, זה תלוי בזמן, זה תלוי במידת הייאוש, ואז יכול להיות שהם דווקא יקומו בזעם גדול על המקובלים שלא הלך להם שם, ויבואו וממש ועשו כמין מלחמות ויצאו ככה נגד מקובלים. ויכול להיות שסוף סוף יבינו בדרך. זה תלוי איך המקובלים בינתיים מפזרים את החוכמת הקבלה קצת יותר קרובה לעם, בכל זאת להראות להם שיש עסק במשהו מיוחד שהוא מיועד לכולם ושאפשר להגיע אליו. זאת אומרת שיש תחליף, בקיצור. זה מה שאנחנו בינתיים עושים. אני לא מצפה שהם יבואו מתוך הפרסום שלנו, כי פרסום רק נותן להם סימן שכאן יש דלת, ועל דלת יש נתבית לעבוד למען מוצאכם בעיני הבורא. כן? או יותר, בצורה יותר קרובה אליהם, כל מיני סיסמאות. אז לא שהם יכולים לבוא אלינו, כי יכולים לבוא רק על ידי שהתייאשו במה שיש להם שם. כן? כי שעוברים מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה. ולכן רק אחרי אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שהם לגמרי מיואשים מזה, אז מגיעים לעסק בחומת הקבלה, בחומה האלוקית. אבל לא לפני זה. אבל שיהיה להם ידיעה לפחות, וגם כן אולי חלקים מהם כבר באים ומתייאשים ובאים אלינו. ומצד שני באים אלינו כאלה שעוד לא התייאשו בעסקים ההם, ואז באים אלינו. נגיד, היה לו נטייה לאושר, אבל התייאש ממשהו, וחשב שחומת הקבלה זה בשבילו, מגיע לכאן, שוב מגלה שעדיין יש לו נטייה לאושר, וחוזר לשם. אז אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, חייבים לברר, ומעל זה כבר להתחיל לעבוד. כן, עסק.
אבל יש עוד דבר, נגיד, שלא נכנס לארבע דרגות האלה. כל מיני כהנים בכל מיני דתות שכן נחשבים לעובדי השם, לצה"ל.
זה יכול להיות מסיבה או שליטה, או עושר, או כבוד.
אבל זה מכובד אצל הקהל.
נו, בסדר, כבוד.
אבל זה נחשב כאילו עובד השם אצלם.
זה לא חשוב. זה לא חשוב איך זה נחשב אצל בריאות. מה רוכשים על ידי זה? עובדים עם הרצון לקבל או לא? עם הרצון לקבל, זה הטבע של האדם. זה החומר שלנו. מה משיגים בתוך רצון לקבל? איזה סוג התענוג? איזה סוג הנאה? אם לא יהיה מכובד בעיני הבריאות, מוכן לזה או לא? אתה מבין? מה יש לו מזה? הוא מכובד בעיני הבריאות, זה מקובל בעיני הבריאות במה שהוא עושה. כן? זה חוץ מזה נותן קצת עושר, כן? בדרך כלל יש לזה בזה הרבה כסף. כן? בקיצור, סיפוק גשמי, סיפוק נפשי. וזה כל העניין. כן? ותמיכה של חברה, ממש, תמיכה רחבה. כן?
לדתות באים אנשים שגם כן התייאשו לפעמים באושר, מושכלות וכל מיני תענוגים האלה גשמיים.
כן.
השאלה, האם פעם הדת יכול להיות איזה גשר אולי מכל מיני תענוגים האלה וקבלה?
אף פעם לא. כי שוב, הדת לא יכולה להיות קשר בין האדם לבורא, מפני שהמטרה של הדת זה לתת לאדם סיפוק בחיי העולם הזה. אנחנו רואים את זה מתוך ההיסטוריה. אנחנו לא צריכים הוכחות אחרות. גם כן בעל הסולם כותב על זה. יש לך מאמר שאחרי זה נקרא גוף ונפש, והוא אומר כאן על השיטות משניות, שיטות האמונה, וגמל שיטות הנגלה ונסתר, הוא מסביר לנו שם כל העניינים האלה. זה לא שייך לדתות.
לא.
זאת אומרת, מה העניין של דתות? שחוכמת הקבלה שמדברת על התפתחות האדם לקראת האלוקות, וזה צריך להיות על ידי זה שאדם מתקן את הטבע שלו, את הרצון לקבל שלו, שהוא ממש חותך מהרצון שלו חלקים ומעמיד אותם למען הבורא, זה נקרא עבודת השם. חלק וחלק וחלק מהרצון שלי שאני מעמיד אותו לעבודה למען בורא, למצוא חן בעיני הבורא, זאת אומרת עבודת השם. אני לא חותך כל יום ויום מהרצון שלי עוד פרוסה ועוד פרוסה ומעמידו למען הבורא, אלא אני בתוך הרצון שלי מקיים כל מיני פעולות גשמיות הנראות לעין, שכולם מבינים אותם, ואני עושה אותם בצורה שאני לא צריך בשביל זה לעלות למעלה מהרצון שלי. יש לי כנגד זה תמיכה, תמיכה שאני מקבל שכר בעולם הזה, שאני נתמך על ידי הסביבה, כן? ותמיכה מעולם הבא, שאני גם כן מרוויח קרן קיימת לעולם הבא. ואז אני ממלא את עצמי בשכר שאין כמוהו. גם עכשיו אני מקבל שכר סיפוק, וגם עוד יש לי סיפוק לחיים אחרי המוות. זאת אומרת, אני ממש מסודר. זה הרבה יותר רחוק מהאמת, ממה שאדם שלא עוסק בזה. ויוצא ש... לכן אתה רואה שהיה עם ישראל חילוני, קודם כל היה דתי, כן? יוצא מהדת, בתקופת השכלה והלאה התחיל לצאת מהדת, ונמצאים באיזשהו מעבר, שחלק מעם ישראל עכשיו יכול, מוכן להיכנס לחוכמת האמת. נו, מה שיצא יצא, נראה. יכולים להיכנס שוב לאיזה סיבוב. אבל בעצם זה הכל כדי להקל על האדם, להגיע לשלם אתם וחיי, ולהיכנס לעבודה רוחנית. שלא ייכנס לשיפוק מהדת. אבל יחד עם זה, ישנם כאלה והרבה ש... מרגישים שכדי לקבל סיפוק אני יכול להיכנס לדת, אז אני עושה מה שכולם, יש תמיכה מהחברה שאני נמצא בה, יפה, וגם כן אומרים שיש לי שכר בעולם הבא, והחברה נותנת לי את התמיכה הזאת, ואז אני מאמין בזה, אז אני עובד בזה, כאילו אני כבר רוכש את זה, ודברים טובים. שם לאמונים. יש בזה הרבה דברים, אנחנו לא ניכנס יותר, אלא שוב, העיקר זה שהשוני במטרה. להיות מוצחן בעיני הבריות, או להיות מוצחן בעיני הבורא. להיות מוצחן בעיני הבריות, אתה מקבל שכר לרצון לקבל שלך, זה כל העסקים שלך כולל דת, ולהיות מוצחים בעיני הבורא, זה אתה מקבל שכר רק מזה שאתה מבטל את הרצון לקבל שלך, וכל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה כדי לעשות נחת רוח לבורא. בלבד. אין לכם מזה כלום. אז בשביל מה? כדי לקבל כוח מלמעלה, לעשות פעולות ללא שום חזרה לעצמו. מה קרה? איך לעשות? תקבל כוח. בשביל מה לעשות? זה לא ניתן להסביר. זה פשוט מתור הרצון באדם, ולפי הרצון הזה הוא יכול לפתח אותו בחברה נכונה, ויכול לקבל מאור המחזיר למוטף, ואז לפי הרצון הזה, לגמרי לגמרי לא מציאותי כאילו, שלא שייך לעולם הזה, מתחיל לעבוד. ולכן, אי אפשר להסביר את זה. לא. טוב, זה כותרת הייתה, עכשיו מה הכותרת הלאה?
הסתרת חוכמת האמת מהכסילים. אנחנו בעמוד 45, טור א' למטה. מה שאין כן, חכמי האמת, לא היה להם עניין להראות חלק חוכמה בשיעור שיהיה מקובל על לב הכסילים. מחמת שאין חפץ בכסילים אלו. רצוני לומר, שאפילו אם יתאמצו חכמי הדור להבינם טעם האמת, שיהיה מקובל על ליבם, מכל מקום, לא מחמת זה ייכנסו למקרא. כי אין חפץ הכסיל, אלא בהתגלות ליבו ודברים קרובים לו. דהיינו, השייך לתענוגי בשר. כמו שבארתי, שאין האביל נשאר בעבלתו. מחמת מעשו בחוכמה, אלא מחמת קרבתו לתענוגי בני אדם, שכל ימי חייו אינם מספיקים למלות חצי תאוותו. אשר על כן, אין לו פנאי לחוכמה, אפילו שתהיה חביבה עליו, ואפילו החכמים המפורסמים בחוכמה חיצונית, נחשבו לכסילים וחומריים בערך חוכמה זו. מחמת קרבתם, למציאת חן בעיני הבריות, שכלפי חוכמה זו שווה היא לגמרי לתאוות חיי בשר ושלוות הגוף.
זאת אומרת שאי אפשר להסביר לאנשים שנמצאים ברצון לקבל עדיין של העולם הזה, אי אפשר להסביר להם שיש מטרה אחרת למעלה מהעולם הזה. ומטרה הזאת זה לא כדי למצוא משהו, ליהנות ממשהו, מה שמובן להם, אין, שאתה הולך להיות משהו גדול, משהו מפורסם, משהו חזק, משהו בטוח, אלא ההפך, עד כמה שאתה מתקדם בעבודת השם האמיתית, יש לך פחות ביטחון, פחות הצלחה, פחות בכלים דקבלה. אז לא מבינים הכסילים למה אתה עושה זאת. ולכן חוכמת השם, עבודת השם היא בזויה עליהם. ולכן חכמי הקבלה הם הסתירו את החוכמה הזאת שלהם. וכשכותבים, אז כותבים בצורה מאוד כזאת צנועה, שאי אפשר בדיוק להבין מה קורה שם, בתוך חוכמה. בסדר? כן. ומכאן אנחנו צריכים להבין גם כן, עד כמה שהם הצליחו, המקובלים, שהפעילו כאלה שמועות שחוכמת הקבלה זה כל מיני ברכות, קללות, פוסות דנורה, כל מיני פתקים, לפתוח ספר, לגלות עתידות, כל מיני כאלה דברים ש... נו, בקיצור, עשו הרבה ענן גדול. כן? כדי ש... להסתיר את האמת. אלה משהו שהעמך יכול איכשהו להבין, איכשהו קצת לכבד, לשם עתיד, אבל בעיקר לפחד. לפחד. שאז הם יכולים להתעסק בחומת הקבלה. בשקט ועמך יודע שזה לא בשבילו, ולא כדאי, ואפילו שונים את זה, ודוחים את זה, וכך עד היום הזה. כן.
עד היום הזה באמת, והיום אנחנו עושים הפצה, והמטרה שלנו שלא שהקהל יכבד אותנו, למצוא חן בין הבריות,
הגיע הזמן שבאמת חוכמת הקבלה צריכה לגלות את עצמה, מה היא. אבל אפילו כאן ישנה הבעיה, אם אתה תספר מה היא חוכמת הקבלה האמיתית, מי יקפוץ אליה? מי ירצה אותה? גם כאן אתה צריך לדבר על... אתמול דיברתי בערב שעה שלמה על הזוגיות. נו, חוכמת קבלה וזוגיות. עד כמה שהיא יכולה לסייע לזה? אתה מבין, אנשים באים מן מקובלים, רוצים ברכות כדי להצליח באושר, בעסקים, בבריאות, בכל מיני דברים, בחינוך ילדים, שואלים כל מיני שאלות כאלה מהעולם הזה. זה הם מבינים שיהיה להם איזה סיפוק, משהו. רבה שלו היה עונה על אף שאלה כזאת. היה לא מקבל אף אחד. אף אחד. זה משהו ש... כל המקובלים היו דוחים את זה. לכן שאלה איך אנחנו יוצאים לעולם ואיך אנחנו מפרסמים את עצמנו. אני לא מצפה לאנשים שירוצו אלינו בהמונים. יתפתף ככה קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, כי בכל זאת נמצאים כבר במשבר המתגבר. אבל באמת, לא. באמת, אני חושב שמה שיקרה זה שהם ידעו שחוכמת הקבלה זה לא איזה, כמו שהם מפחידים את הילדים על הדובים ביער. אתה מבין? אלה שזה חוכמה שמדברת על התנהגות של הטבע, של האלוקות עם בני אדם, תוכנת החיים, קצת, קצת, קצת אמת. לא למשוך אותם לזה, הם יקבלו דחף לזה, שיבוא הזמן. אבל שיהיה להם איזה מין, בכל זאת, תמונה לא שקרית לפחות. כן.
עוד שאלה. כשאני נמצא בעשירייה, אני אמור לצפות למצוא חן בעיני החברים?
כן. למה? אתה יכול אפילו למצוא חן בעיני הבריות. אם המטרה שלך למצוא חן בעיני הבורא. אז זה אמצעי וזה מטרה. נו.
על מה אני צריך לשים יותר דגש? שאני אוהב את החברים או שהם יאהבו אותי?
מאהבת הבריות לאהבת השם. זה אני, יותר מזה לא מדברים כאן. זה לא נושא, לא זה הנושא. אנחנו קוראים הלאה.
עמוד 45, טור ב', חכמנו זל לא גילו התפתחות מחוכמת האמת. כיוון שכן, לא גילו חכמנו שום התפתחות מחוכמת האמת לעיני הכסילים. כי אבון גדול הוא, כמו שכתבו חז"ל, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. כמו שכתוב בזוהר בהרבה מקומות, אוי אם אומר, אוי אם לא אומר. אם אומר, ידעו הרשעים איך לעבוד את אדונם. כי מחשיבות החוכמה שלא לעשותה שיחה ריקנית בפיות הכסילים ללא צורך, כי אותם הניזונים לתאוות ליבם, לא ייזונו מזיו השכינה לבטח. וזהו שיעור חז"ל, כל המתגאה וכו'. זהו הטעם שבכל שעה שפושט מלכות הרשעה על הדור, תכף ידונו תורתנו הקדושה לשרפה. כמו שקרה לנו כמה פעמים, וגם בדורותינו אלה, כי מעשו בחוכמת ייחודו התברך, שהיא לקוצים תמיד בעיני כסילים. כמו שבארתי, שאין מוצאים בה שום מטרה למלות תאוותם הסרוח. ונהפוך הוא, כי עוד נעשקים מחמתה, שלא יוכלו להנות ואינם נהנים בפרהסיה וכדומה, שעל ליבם רק זאת הוא גובה השלווה.
שוב, זה לפי אותו עיקרון, שאדם אך ורק פועל מתוך עמקי ליבו, עמקי רצונו. ולכן, עד שהקהל, הם לא מתייאשים מעסקים שלהם בדרגות דומם צומח חי. הם לא מגיעים לעסקים של המדבר, זאת אומרת, מתחילים להידמות לבורא כדי לעשות נחת רוח לו, בדומה לבורא, שעושה כך אל כלפינו, ולהגיע לפי ההשתבות הצורה, לדבקות וכן הלאה. אז לכן אין צורך בכסילים, אבל בכל זאת, בהתפתחות, הם לא גילו את הצורך בחומת הקבלה. לכן אנחנו רואים שמעד הארי זה הכל היה בכלל נסתר. כן? ומהארי והלאה, בעל שם טוב התחיל כבר לפרסם את זה. וקיבל קיבל הרבה מכות וקללות. הוא וכל תלמידיו החסידים הראשונים. וכך זה עד הדור הזה שבעל הסולם ורבש פעלו הרבה כדי לפרסם את חוכמת הקבלה. ואנחנו ממשיכים עד כמה שמסוגלים, אנחנו הקטנים, להיות כממשיכים דרכם. אז חכמינו לא גילו את חוכמת הקבלה, כן? ובעל הסולם כותב כבר בעת לעשות ובכל מיני מאמרים אחרים, עד כמה שחומת הקבלה היא כבר חייבת להתגלות בדורנו, כעת לעשות. כבר מתחיל להתגלות אותו רצון ששייך לדרגת האדם, הדומה לבורא, ואנחנו צריכים לרצון הזה להתחיל לסדר את כל השיטה. שיטת חומת הקבלה, שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. כן.
כלפי מימוש השיטה שפה, אני שם לב שיש יותר לנו קושי בלממש. השיטה היא כתובה והיא יכולה להביא לאדם את הדבר הכי גדול שיש.
כן.
במימוש, מה זה נקרא שאדם בצורה מתוקנת בא ומממש את השיטה ומתחיל להכיל אורח חיים רוחניים? איך זה נעשה במצב המתוקן? נקלט בחוכמה? ומתחיל לנהל אורח חיים רוחני, עם כל מה שכרוך בזה.
איך אדם נכנס לחוכמת הקבלה?
נכנס, אנחנו יודעים, נגיד, אדם נכנס עם נקודה שבלב בריאה,
כן.
מיואש מהעולם הזה, הכל בסדר.
נו.
איך, מה הקליטה המתוקנת של אדם כזה? מאיזה שלב הוא צריך להתחיל לקיים ככה, נגיד שיעורי בוקר, כל מה שאנחנו מעשר וכל הדברים האלה? מה המצב?
זה לפי שליבו חפץ.
אין לזה, אם זה שיטה, אין לזה... נגיד ספרון שהוא פותח ואומר משלב כזה הוא מתחיל לקום לכל יום בשיעור, משלב כזה הוא משלם מעשר. למה זה לא צריך להיות גם כן כתוב ומפורט לאדם מה נדרש ממנו?
כי אדם לא מתפקד כמו מכונה, שאתה לוחץ על הכפתור וכך היא מבצעת את הפקודה שלך. לאדם מבצע הפקודות שלו מתוך הספיקות, מתוך הבירורים. ולכן אתה רואה איך שהם מקובלים כתבו. בצורה שזה לגמרי לגמרי הפוך ממה שאתה מייעץ לעשות.
אז על זה אני שואל, למה זה לא ברור כמו כל שיטה?
כי אתה צריך לברר את זה. אתה צריך לכתוב את הספר משלך, וכך כל אחד משלו. כי הבירור הוא בירור ברצון. רצונות של האדם.
אוקיי, יש משהו קטן כלפי זה. יכול להיות שאם באמת השיטה הזאת היא... כמו שאנחנו מבינים, הולכת להיות להמונים, וגם בגלל הצרות המתגברות שיש בעולם. האם עם הזמן זה לא כן ייכתב בצורה ברורה מה השיטה ומה נדרש מאדם? או שעדיין זה תמיד יהיה מורפל?
יכול להיות שאנחנו נוכל לעשות כל מיני עוד כמה כאלה ספרי עזר. המדריך אולי.
מדריך, כן.
כן. שזה עבודה בקבוצה, שהיא יותר מוסברת, בעשירייה, בוויתור על עצמו, בחיבור עם אחרים, איך בזה מגלים את הבורא, איך מתחילים לעבוד עמו. יכול להיות שכן. אבל זה הכל מה שאתם כבר שמעתם הרבה פעמים. עכשיו אני שואל אותך, למה כל כך אתה דורש שיהיה כזה מדריך?
אני אגיד לך למה.
עד היום הזה אין לך דברים האלה ברורים, כן?
לא, לא, אני... האמת שלי זה ברור.
ברור.
כן.
אז תכתוב.
זה גם בסדר. רק אני יוצחת אם זה נחוץ, כי אני שם לב שיש הרבה חברים שמגיעים בצורה מאוד בריאה לכאן, בוא הביא אותם בצורה... ויש איזשהו שלב שהם כאילו מפספסים בדרך, במיוחד במה שקשור לאורח חיים. הם נקלטים, הכל זה, לא מאמצים את האור, לא מסגלים אורח חיים, כי זה לא ברור מה זה אורח חיים רוחני, ומשהו מתפקשש בדרך, שלא היה אמור להתפקשש. ככה זה נראה מהצד לפחות. בגלל חוסר בהירות, מה נדרש מאדם כדי לממש את החוכמה?
יכול להיות שאתה צודק, אני לא אומר כלום, בבקשה תעשה.
בסדר, תודה.
אני, לפי הניסיון שלי, יודע רק דבר אחד. אדם שמגיע לחומת הקבלה, הוא צריך להיכנס לקבוצה. ובקבוצה, אם הוא נכלל בתוכם, כמו שהוא מגיע, נגיד, למקום העבודה החדש. הוא מגיע לכאן, למקום העבודה. עבודה רוחנית. ואז הוא צריך להתקלל עם כולם, להתחבר עם כולם, להסתכל מה שהם עושים ולעשות בעצמו. כמו ילד קטן שמסתכל על הגדולים ומעתיק מהם מה שהם עושים. אפילו שלא מבין. אם יש לו כזאת סביבה, אז יש לו כבר מה לעשות והוא עושה את זה. בצורה הטבעית, שהטבע כך מכינה אותנו גם כי אנחנו היינו קטנים, וגם עכשיו שאנחנו באים לאיזושהי סביבה חדשה, אנחנו מסתכלים עליהם, רוצים להיות כמוהם. זה הכל. אז זה חוכמת החיים. זה שאתה תכתוב עוד ספרון ועוד מדריך, זה לא כל כך יעזור. כי לומדים את זה מהחיים. אתה צריך להסתכל על הסביבה ולהיות כמוהם. בסדר? כן. נו?
זה נראה כאילו המקובלים נתנו לנו, השאירו לנו לעשות הפצה מאפס. כאילו, השאלה שלי לגבי מה שכתוב, למה באמת זה יש סכנה שכסילים ידברו סתם על החוכמה הזאת? לפחות ככה אולי היו יודעים משהו, ולא כל מיני עיוותים שנוצרו.
זה היה פעם. זה היה פעם. פעם הייתה סכנה, ובאמת לא רצו לבלבל אותם, כי היה פחד שהם יתבלבלו והם יעצרו את ההתפתחות שלהם האגואיסטית, וזה יקבע שיבואו למצב לעבור למדרגת האדם הדומה לבורא, שכבר מתחילים להרגיש צורך בהתפתחות הרוחנית, כן, שזה יספק אותם בדרגה שלהם, בדרגה הבימית, הגשמית. אבל היום כבר לא, היום כבר אנחנו נמצאים במשבר הכללי וביחס אחר לגמרי, אפילו בעל הסולם אחר כך כותב ש עת לעשות, ומגיע, וצריכים לפרסם. כן.
אז באמת לגבי עת לעשות, אתמול היה לנו תרגיל במשך היום, בתוך הסיריות, כל אחד ואחד, ככה חיפש במשך היום כמה פסוקים או איזה פסוק, כמה מילים שאפשר להפיץ החוצה, לחשוב על הכלי החיצון שלנו, על העולם. והיה בזה הרבה דווקא התעסקות והתלהבות, וסיריות גם עבדו ביחד אפילו כמשימה משותפת, חיפשו, התייעצו. אני חושב שהיה מזה טעמים והבחונות, אולי חברים שיספרו וישאלו על זה. אני רציתי לשאול אם תוכל לסדר את התמונה קצת, איך המחשבה על הכלי החיצון, איך היא מתקשרת לעבודה עם החברים ולפנייה לבורא. אולי אפילו לשים לנו את זה באיזשהו מערכת.
מערכת, שוב לעשות ציור?
אולי לעשות ציור.
עליון נמצאי ותחתון? מה יש כאן לעשות? אנחנו צריכים לקבל חסרונות מהכלל, לעלות אותם אלינו, ועם הדאגה שלנו על הכלל, לעלות אותם לבורא. זה לפי אותו העיקרון, אותו העיקרון. אני בעצמי, אני בעצמי לא יכול לפנות לבורא, כן? אסור. זה אי אפשר. ברור? זהו. אלה אני יכול לפנות לקבוצה. כן? זה השירייה. ואז כשאני פונה אליהם, אני נכלל בהם, אני מוצא כאן בהם את הקשר בינינו, ולמרות שקשר בינינו כאן הוא הומוגני לגמרי, אני מתוך הנקודה שלי, מתוך הנקודה שלי, יכול לפנות לבורא. יכול לפנות לבורא. כן? אפשר לציין את זה בצורה כזאת. וזה אני פונה. כן, בוא נגיד ככה. אני פונה לבורא. זה כן אפשר. או שתגיד ככה, זה קשה לצייר, אתה יכול לצייר את זה בצורה כזאת, שאני נכנס לקבוצה, ועושה סיבוב, וחוזר עליי, ואז בצורה כזאת אני כן יכול לפנות לבורא. אבל דרך הקבוצה, מה דרך הקבוצה? חיסרון שלהם.
איפה כאן מחשבה על הכלי החיצון יותר?
רגע, רגע. זה עבודת האדם בקבוצה, כן? זה 10 ספירות. עכשיו, אם יש לי 10 ספירות, ו10 ספירות שלנו, זה כמו אחד, מה אנחנו עושים הלאה כדי להגדיל את העוצמה שלנו? יש לנו רק 10, אז אנחנו פונים לחיצונים. איזה חיצונים אנחנו יכולים לפנות? אז אנחנו יכולים לפנות לחיצונים שחיצונים הם קבוצה אחרת, קבוצה איזה, איך קוראים לזה קבוצה אחרת? נו, שלידינו.
מקבילה.
מקבילה.
סמוכה אולי?
סמוכה. שיהיה סמוכה. מה עוד? בסדר, כן? בקצורה שירייה. השירייה. אחרת. כן? זהו. ואז אני פונה אליהם, כן? ואז אני מתרשם מהם, ושוב מעלה מהם יחס לבורא. כך אני מגדיל את הכלי שלי. אחרת מה זה השירייה? השירייה זה שום דבר. ואחר כך עוד. אז כבר גמרנו בזה שאנחנו כולנו ככה יחד. עכשיו, זה הכל גם כן שווה לאחד. ושוב אני צריך לפנות. אז יש כאן עוד השירייה. כל האנושות. כן? שאני פונה אליהם, ואני מקבל מהם, ומעלה את זה. מה זה אני? זה כבר, אני כאן זה מכל המכלול הזה. הוא כאני. וכך כל הזמן. אז איך יכול, אני לא מבין מה הקושי. תמיד, למה הייתה שבירה? השבירה הייתה כדי שיהיה לנו אפשרות דווקא איך הרבה שמר לוקח חתיכת עוגה ומכניס לוויסקי, ואז על ידי זה שותה וויסקי, וזה לא נקרא שהוא שותה, כן? גם כן אנחנו, יש חתיכות, על ידי זה שאתה מחבר אותם בצורה כזאת, אתה את הרצון לקבל בינתיים האגואיסטי שנוצר בזמן השבירה ונמצא בין החתיכות האלו, אתה לוקח אותו ומעלה אותו ומקדש אותו. ויש לך כלי מתארך פעמים. אחרת אתה לא מרגיש את הבורא. אחרת מקסימום בקדושה היית נעלם בו ללא הכרה שאתה בכלל נמצא. אדם הראשון לפני החטא, אין לו שום הכרה לבורא. כן?
אז אם אני מסתכל על החץ הזה, הכחול שהולך לאנושות.
נו.
הפרקטיקה שנקראת לעשות הפצה, נגיד ללכת לחשוב איזה פסוקים אני אתן להם, מה אני יכול לספר להם, זה פרקטיקה שעוזרת לי לעשות את החץ הזה, להתקלל עם החיסרון שלהם.
זה לא חשוב כמה שהם מגיבים. אתה שהולך, אתה נכלל מהם.
אז בעצם בכלל הרבה הרבה פחות חשוב לנו באמת כאילו מה, איזה, כמה תגובה אני רואה, כמה ראו את זה, כמה לא ראו את זה, אלא זה בונה בתוכי את המקום לעבוד עם החיסרון שלהם ולא עם שלי.
כן. כן.
אז מה, אז איפה ההתקללות? בזה שאני רק חושב על על החיסרון של האנושות לצורך העניין?
אתה מעורר אותם במשהו? ומזה אתה נכלל.
ומה עוררתי אותם? אני רק חשבתי מה אני רוצה להעביר להם.
זה מספיק. הכל במחשבה התבררו. זה מספיק. אתה לא צריך להיכנס איתם לדיווחים, דיונים, בשיחות, התקטטויות למיניהם. חס שלום.
זה לא. כבר מספיק לקבל חיסרון לאסיריה?
כן.
שאני חושב עליהם.
שאתה חושב עליהם, שאתה מרגיש אותם... אבל בצורה שאתה נכנס אליהם באיזה פרסומים, אתם כותבים.
למה צריך אז לכתוב, אם אני מספיק עם הכל במחשבה התברר?
לא, 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 לא. אתה צריך במשהו לנגוע בהם, לעורר בהם משהו מהפעולות שלך. אתה לא יכול להיכנס למערה ולשבת שם. זה לא אותו סגנון התיקון שאנחנו צריכים לעשות.
אז שוב, ההתקללות היא בשתי...
אתה חייב התעוררות מצד הקהל הגדול, מצד העולם. התעוררות אפילו קטנה, כי זה גיבור בכמות. התעוררות אפילו כי הקטנה ייתן לך כלים, ייתן לך אחאב, בלי זה לא תתקדם.
אבל הקבלת האחאב הזה, מה שאנחנו אומרים, זה רק מעצם המחשבה שאני מתחיל לחשוב...
לא, אתה צריך גם כן תגובה מהם. לכן לא על השלום שכותב שאנחנו צריכים לפרסם חומת הקבלה ברבים וברבים דווקא, ורק בזה תלויה ביד כל צדק וכן הלאה.
איזה תגובה מהם?
לא חשוב איזה. לא חשוב. אפילו שלילית.
אבל חייבת להיות תגובה מהם.
כן. משהו. כן.
כותב בעל הסולם בהקדמה לתעס באות למד, סודות אלו לא רק שאין איסור לגלותם, אלא עד רבה מצווה גדולה לגלותם, ומי שיודע לגלות ומגלה אותם שכרו הרבה מאוד, כי בגילוי האורות בגילוי האורות הללו לרבים ולרבים דווקא תלוי דבר ביאת גואל צדק במהרה בימינו.
נעבור לחלק הבא של השיעור.